103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ויוסי יהושע.
בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב ינון.
מה נשמע?
בסדר. שבוע, סוף שבוע לא קל.
כן.
כן.
כן, יש שמות צהל יתיר לפרסום שמות נופלים. אני מנסה... הבוקר הוא יתיר 8 לפרסום, עד כמה שאני רואה.
כן.
כן, בוא נקרא את השמות שלהם בבקשה. סמר דוד בוגדנובסקי, בן 19 מחיפה, לוחם בגדוד ההנדסה 603, שבעוצבת סער... מגולן, שר הגולן, זה אמור להיות עוצבה, נכון? נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. סמר אוראל בשן, בן 20 מחיפה, לוחם בגדוד ההנדסה 603, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. סמר גל הרשקו, בן 20 מיפתח, מפקד כיתה בגדוד ההנדסה 603, שבעוצבת שר מגולן, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. סמר איתמר שמן, בן 21 מלפיד, פרמדיק בעוצבת גש, לחם בגדוד 77, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. נראה לי שהארבעה האלה זה מה...
טיל נונטט. כן.
ברכב, בטנק.
לא, בנמר. בנמר הנדסה.
אוקיי. רסר במיל נדב יששכר פרחי, בן 30 הרצליה, חובש קרבי בגדוד 7810 בחטיבת יפתח, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. רסר במיל אליהו מאיר אוחנה, בן 28 מחיפה, לוחם בגדוד 7810 שבחטיבת יפתח, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. רסל במיל אליסף שושן, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 6646 שבעוצבת שועלי מרום, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. רסל במיל אוהד אשור, בן 23 מכפר יונה, לוחם בגדוד 6646 שבעוצבת שועלי מרום, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. שישה לוחמים נפצעו קשה במהלך הקרבות, הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם הותקנו. אני רואה שפה ארבעה נפלו בשתי תקריות במחנות המרכז.
כן.
אף אחד לא בצפון, זה הכל בחאן יונס ובמחנות המרכז, איפה שעיקר הפעילות היום. בעצם בקרבות שהכוחות מנהלים עכשיו את הלחימה, את עיקר הלחימה.
גם וגם, אני חושב שהנמר חטף על ציר טנצ'ר. אנחנו עכשיו במלחמת גרילה, בתוך רצועת עזה.
כל הזמן לא הייתה מלחמת גרילה.
לא, אבל עכשיו, תראה. עכשיו זה...
החדש.
לא, אני אגיד לך, בשלב הראשון היינו בפעולת כיבוש של אוגדות שהסתערו על הגדודים בצפון הרצועה, וחלקם עכשיו נשארו בצפון, הרוב עבר לדרום. מה שאנחנו רואים זה אחד, הפעלת מטענים, למשל, על המרים. המר שנסע, יש לנו שני הרוגים בהמר, בציר שהיה ציר תספוק לצורך העניין, ומי שנסע בציר הזה חש ביטחון, כי אתה רואה המון כוחות של צהל מסביב, ונכנסים ויוצאים, והאויב מגלה נקודת תורפה, מניח מטען לכוחות. אתה רואה מקרה אחר של טיל נונטט, אבל טיל נונטט אנחנו ראינו גם בעבר. אירוע עם סיירת גבעתי, שבסיירת גבעתי מניחים מטענים בבית ממולכד, כנראה ליד, וגם מזה יש לנו נפגעים. ואירוע נוסף זה ירי דו צדדי. שזו תקרית שהפרטים האלה ייצאו לדעתי בהמשך של חילופי אש שנמשכו זמן רב. זה דוץ מאוד שונה מהדוצים שאנחנו מכירים. בדרך כלל דוצים חודלים אותם אחרי מספר דקות כשמבינים מי הרע על מי. כאן הדוץ הזה, לפי אחד הקצינים שתיאר לי את זה אתמול בלילה, היה דוץ שונה, לא הצליחו לזהות למרות מערכות השוב השליטה ובקרה לא הצליחו לחדול אותם, והמשיכו לראות אחד על השני הרבה מאוד זמן.
וואלה.
הרבה מאוד זמן. פשוט נלחמו ולא הבינו שזה, שהם יורים אחד על השני, לא דוץ, אתה יודע, אתה מכיר את זה,
לא איזה אירוע של מישהו יורה ומתאפסים.
כן, וחדל, ומיד הבינו.
פה אתה אומר, הייתה לחימה בין כוחות צהל.
כן, גם זה תוחקר.
ויש שם שני הרוגים.
כן, הייתי מוסיף לזה, ינון, את הסיפור של הפצועים. אנחנו מתארים כל הזמן את החללים, שים לב, לצד כל הודעה כזו, יש 8-10 פצועים קשה, לא דיברתי על בינוני ולא דיברתי על קל, ופצועים קשה, כפי שראינו, זה בעיקר גפיים, פגיעות ראש, בלי ידיים, בלי רגליים, צריך להקפיד לציין את זה, לצד ראייה, נכון, המון פגיעות כאלה, וצריך לציין את זה, זאת אומרת, במספר הנפגעים, אנחנו נוגעים בחללים, צריך להוסיף לצד החללים את הפצועים, בעיקר את הפצועים קשים. ותראה, אני מסתכל על אופי הלחימה, אני לא רואה דרך, תקן אותי אם אני טועה, שאפשר להשיג, אם אנחנו רוצים למוטט את חמאס, וכשהוא נמצא, איפה שהוא נמצא. וכשפספסנו מודיעינית את כל הסיפור של התווך התת-קרקעי, אם חשבו באמן ובשבק שמדובר על 100 קילומטר, 200 קילומטרים, אנחנו מדברים על מאות רבות של קילומטרים בתווך התת-קרקעי, הארגון ירד, התארגן, נערך לקראת הלחימה הזו, אמר לי קצין בכיר בסוף השבוע, כדי לפרק את כל הפירים ואת התווך התת-קרקעי, אנחנו צריכים את כל המוקשים שיש בעולם להביא לצהל, לרצועת עזה, כדי שיפרקו אותם. זה אירוע. והשאלה אם אנחנו רוצים להמשיך ולפרק את זה, או שאנחנו רוצים לעבור לשיטת לחימה אחרת, זאת אומרת, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בכל הפירים, אנחנו רוצים קדימה לחאן יונס, לוחצים את סינואר, ובזה אולי לא נוגעים.
מה זה כל הפירים? אין פה סתירה.
לא, יש כאן סתירה בלוחות זמנים, זאת אומרת, האם אני לוקח אוגדה, אינון, אני לוקח את האוגדה, אני אומר לה, בסדר, עזבו אתכם עכשיו מטיפול בתווך התת-קרקעי.
לא, תשמע, קודם כל משתלטים על השטח.
השתלטת, עכשיו האם אתה מטפל...
אחרי זה, בשלב זה אתה שולט גם על פתחי הפירים, כן?
השאלה...
שיש לך שליטה על השטח ופתחי הפירים. זה מצריך
משאבים וזמן. האם אתה הולך ואתה אומר לי, תשמע, אני מפרק עכשיו, אני כבר בעזה, ואני מפרק את כל העיר התחתית, או שעכשיו אני מסתער על מרכזי הכובד של חמאס. בסוף זו ההחלטה.
לדעתי תשובה ברורה. אני חושב שקודם כל אתה צריך שליטה למעלה. אתה צריך שליטה למעלה, שליטה על הפירים, על הכניסות לפירים. ואחרי זה שלב ב' זה לראות מה אתה עושה. אתה נכנס, אתה מפוצץ, אתה מכניס פה חומרים, רובוטים,
אבל
כלבים.
אבל האם העיסוק בזה יכול לקחת חודשים רבים?
נכון, זה ייקח חודשים רבים.
אז אתה אומר להישאר במאמץ הזה... ולא לקחת,
נגיד עכשיו משלב, אתה... זה חלק משלב ג'
אבל למה לא להטיל, נגיד, זה דילם, אני לא יודע מה התשובה, אני באמת לא יודע מה התשובה.
אז הנה אני אומר לך מה התשובה, לקחת, טוב שאתה שואל.
כן, אוקיי, לקחת את ה... לקחת אוגדה, לא משנה מאיזה אזור, ולצרף אותה ל-98 לצורך העניין, ולהגביר את המאמץ שם, ולא לטפל בזה.
כרגע השלב הראשון זה להתמודד עם מה שקורה למעלה. זה המאמץ
לא, אז למעלה, אז בוא נסיט אותו לשם. בוא נסיט אותו, בוא נלך מרכזי כובד בדרום. לחאן יונס, בוא נצא משם.
עובדים על חאן יונס.
לא מספיק, אני אומר, אתה רוצה לעבוד יותר מהר, תצרף לאוגדה.
בסדר, יש עוד חודש לפחות, לא?
לפחות.
כולם, כל ה... ראית מה קורה בתקשורת בסוף השבוע?
מה קרה בתקשורת בסוף השבוע?
אתה קראת את תורי הפרשנויות?
לא יודע, קראתי את שלי.
אתה כתבת מצוין.
אוקיי.
אבל כל הפרשנים...
מה
זה הטירוף הזה? שר, יש פה במקרה ידיעות של שבת?
מה?
בוא, אני רוצה להקריא לך כמה פנינים, בסדר? בוא, אני רוצה איזה... תשמע, זה מפעל של דמורליזציה, הטורי פרשנויות. דמורליזציה. כולם, אני מדבר איתך כולם. הארץ, מי שאתה רוצה, כולם, אני יודע מה, סימה קדמון, ברנע, נדב ויאל... בן כספית,
עמוס
הראל,
מה אתה מציע לעשות? לא תתאר את המצב?
יוסי ורטר, כולם.
תשמע, יש המון דילמות,
אינון. מפעל של דמורליזציה. אינון,
אני מבין מה אתה אומר.
לא ננצח, לא נצליח, אין לנו זמן, לא נספיק, לא נמוטט, לא נהרוס.
ובוא אני אעזור לך, ואז אתה אומר לי, סינואר קורא את זה. מבין את...
מה זה?
מבין מה חושבים פה.
זה טירוף.
מחזיק את הבטן חזק, אומר, יש לי עוד קצת לקווץ את הבטן, אני אחטוף עוד קצת.
יהיה, הייתה כותרת בכאן 11.
שמה?
צהל נערך לסיום... מה זה כתוב שם? תן לי לראות, לסיום השלב, לזה.
לא, אבל יש עוד זמן.
בואו, חבר'ה, תנו כותרת, סינואר תחזיק מעמד, זה כל מה שנשאר. זה כל... תפתח לי את הטור של סימה קדמון, בחייאת, יש לך...
עזוב עכשיו ביקורת תקשורת.
תפתח לי אפליקציה של ידיעות אחרונות. אני רוצה לקרוא לך משהו. תפתח לי את הטור של סימה קדמון, בבקשה. תודה רבה.
נחפש לך אותו.
תודה. בסדר? אתם שומעים את זה, אתם נופלים. אתם לא מאמינים שזה נכתב בתקשורת הישראלית. אתם פשוט לא מאמינים. זה טירוף. טירוף מוחלט. זה כאילו חמאס כותב את זה. זה כאילו חמאס כותב את זה.
תגיד
לי ותאמר לי, זה אותו דבר או היינוח? תסתכל כותרת בכאן 11.
כן.
צהל נערך לסיום התמרון בשבועות הקרובים. תגיד לי, אתם נורמלי? מה אתם רוצים? מה יש לכם?
יש לי שאלה.
מה אתם רוצים? לדרבן את האויב?
יש לי שאלה לך. אתה נמצא בתדרוך עם, לא משנה עם איזה גורם מדיני או צבאי בכיר, והוא אומר לך שבעוד חודש נערכים לסיום התמרון כמו שהוא. מה אתה אמור לעשות? לא לפרסם את זה? שואת לך ברצינות עכשיו. שואת לך ברצינות. נגיד אתה בא לתדרוך עם שר ביטחון, רמת קהל, אלוף פיקוד דרום. הוא אומר לך, בתוך חודש אנחנו מסיימים את התמרון כפי שהוא. ועוברים לתצורה אחרת. אתה אמור לפרסם, כן או לא? מה להגיד? רגע, להגיד לאלוף רגע, שמע, אני לא מפרסם, זה אוף דר. אני משיט על עצמי את זה שאני לא אפרסם. שואל אותך.
לא, בסדר. למה? בסדר.
אוקיי.
אבל אותו אלוף לא אומר לך שבזה נגמרה המלחמה.
הוא לא אמר לך שבזה נגמרה המלחמה, היא לא משיט את הצורה אחרת. בוודאי, את הצורה אחרת.
זה לא שהולכים לטייל באחו.
לא, הולכים לתצורה אחרת.
בסדר, אוקיי, הולכים לתצורה אחרת. פה זה כאילו, עושים איזה שכאילו עוברים משלב ג' לשלב ב', שנגמרה המלחמה, גמרנו, לא, לא, ממש לא. ממש לא. אנחנו הולכים לשבת עליהם חזק. מה קרה לכם? תגידו, אתם השתגעתם? לא אתה באופן אישי.
אוקיי.
תסתכל, מה יואב זיתון, קולגה שלך.
כן.
אין לי מושג איך אתה איתו.
ככה כתב, מה?
כן, תקשיב מה הוא כותב. זה לא ינון מגל כותב. זה יואב זיתון כותב, בסדר? בכניסה לשנייה לעזה, מגד אמר לי שהוא לא רוצה להוציא את לוחמיו הביתה בשום אופן לאורך כל המלחמה. מקסימום לבח ברענונים שההורים יבואו לשעה וזהו. חשבתי שהוא סתם קצין קשוח, אבל אז הוא הסביר. בבית הם יחשפו לכל הטינופים והגידופים והסנאות שמתחילים לחזור, ואיך הקבלם אחרי זה בעזה? מתווכחים, רבים, לא מפוקסים במשימה? היום בני 19 הם בוגרים דעתניים, זו לא פקודת עבור, זה לא פקודות עבור, זו סכנה ממשית להמשך הלחימה אם יחשפו למה שיקרה בארץ, וחשבנו שיעלם בשבעה באוקטובר. שלשום אמר לי מפקה צדיר שיצא הביתה אחרי חודשיים בעזה, ציטוט, הייתי בטוח שישראל תראה אחרת מאוחדת, פתחתי לראשונה מזה חודשיים אינטרנט, חדשות, רשתות, הכל שחור, שוב אותה שנאת אחים, מדכא. פתחת לי, תביא לי רגע.
צודק, צודק, ככה, אני לא מצליח לזה, ככה זה.
צער, אין לנו פה?
צודק ב-100%. צודק ב-100% המגד. וזה חשש, רגע, בוא לא נקפץ שם, בוא נדבר רגע על המגד, אחרי זה נחזור.
לא, רק תקנימה, כי תכף תדבר על המגד. עכשיו תקשיבו מה סימה קדמון כותבת ביום שישי. אתם נופלים, תקשיבו. צריך להגיד את זה. המטרות שהניחו לפנינו בתחילת המלחמה היו בלתי ניתנות להשגה. צהל לא ימוטט את חמאס. מלכתחילה לא הייתה לזה כל התכנות. והחזרה הרברבנית על כך בכל מסיבת עיתונאים לא תעשה את זה אפשרי. למרבה הצער, גם היכולת להשיב את כל החטופים הביתה מתרחקת מיום ליום. גם אם לא ניכנס למשמעויות הירי הזה והרשתנות הבלתי נתפסת שעולה עמו, נראה לי שכבר ברור שלמרות גבורת החיילים ודבקותם במטרה, זה לא יקרה. חמאס לא יתמוטט, לא יקרוס, לא ייעלם. וצריך להגיד את זה באומץ. אין שום טעם להמשיך ולהשלוט את הציבור. ואם הלחץ הבינלאומי וביוקר של ארצות הברית יגבר, הרי שנותרו לנו שתי אפשרויות. או הפסקת הלחימה עם עסקה, או הפסקת הלחימה בלי עסקה. נתניהו יכול לעשות קולות של אבו עלי מול ביידן, אנחנו יודעים את האמת. תגיד לי, חמאס היה כותב את זה אחרת?
לגבי החלק הראשון, יש לי שאלה לך, לגבי החלק הראשון, אתה לא חושב שהמטרות היו שפתניות מדי?
לא, לא.
אתה חושב שאפשר להביא גם את שניהם?
ברור.
גם יחד?
כן.
גם וגם?
כן.
איך?
כן. קודם כל, אתה בקרב, אתה מחזק את רוח החיילים.
אני מחזק את רוח הלוחמים.
אתה מחזק את רוח המפקדים.
אני מחזק אותם ואני שוקל כל מילה.
אתה ממשיך במשימה. כן. ואפשר להשיג את זה. כן. יכול להיות שיקרה אסון וירצחו אותם בשבי. יכול להיות שיקרה אסון והם ייפגעו.
אתה לא רואה. יכול להיות שהמטרות מתנגשות ולא תוכל להביא את שניהם. יכול להיות שעיתונאי רציני גם צריך להציב את הבעייתיות של...
לא, אבל אני כותב אתך, אנחנו לא נמצאת אתכם. עזוב
את הסוף, את ההתחלה. אני לא מצדיק כל מה שסימה קדמון כותבת, אני יכול לקלע בהמון דברים.
מה זה?
אבל במקרה הזה, רגע, אבל רגע, במקרה הזה, המטרות גם מתנגשות.
לא בהכרח.
מה זה לא בהכרח?
לא בהכרח. לחץ צבאי יביא בעזרת השם לשחרור החטופים יותר מהר מכל עסקה אחרת.
אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד, אני לא רואה אופציה אחרת כי הוא לא בא לעסקה.
אגב, הנה, תסתכל.
כי הוא לא בא לעסקה.
עכשיו, באו עכשיו, ישראל מהלחץ הפנימי הלכה למסע ומתן עוד פעם.
נכון.
ומה קרה? חמאס הריח חולשה.
נכון.
אמר, שאתם לא יוצאים, זה מה שקרה. נכון. זה הלחץ צבאי.
נכון.
הנה, זה הלחץ. במקום ללחוץ צבאית שחמאס יבוא, אנחנו בגלל הלחץ הצבאי, ויש לחץ גם בקבינט של גנץ, של גנץ ואייזנקוט, בתוך קבינט המלחמה יש גם לחץ של גנץ ואייזנקוט על הקטע של המסע ומתן לפני הלחימה, וקמפיין מתח החטופים, וכל מיני ארגוני שמאל שמתלבשים על זה, וכל מיני דיבורים בתקשורת וכל מיני קמפיינים שנעשים, הביאו לזה שדדי ברנע נסע עם יוזמה חדשה לצורך העניין, או גישוש למסע ומתן, ומה קיבלנו?
אבל עזוב את הסוף,
אבל
תראה, אבל תראה, דדי אני חושב נסע להביא לפחות עסקה קטנה לשחרר את חטופים תמורת עוד הפוגה נוספת. אני לא רואה את סינואר מגיע לזה. אני מסכים איתך שסינואר יוצא כאן מעודד ממה שהוא שומע בישראל, מהתורים, גם מקרב חלק ממקבלי ההחלטות, וכן, דיברנו על קיבוץ שרירי הבטן, כן, הוא יודע לקבץ את הבטן חזק, והוא חוטף מכות, כמעט 8,000 הרוגים יש לו מהכוח שלו, יש לו עוד אלפי פצועים, יש לו 20,000 הרוגים בעזה.
ועובדה שהוא מקשיח עמדות.
וגם בחמאס...
שהוא מרגיש חולשה, והוא מקשיח עמדות.
אבל מה לעשות, זו מדינה דמוקרטית, ועיתונאים יכולים לכתוב.
אוקיי.
וכשאתה בעימות מול ארגון טרור כזה, אין, בוא נאמר ככה, אין אצל חמאס עיתונאים שיבקרו את התנהלות סינואר.
אבל אותו דבר, זה מדינה דמוקרטית, ואותו דבר היה עם גלעד שליט, שכל היום העלו את המחיר, והעלו את המחיר, והעלו את המחיר, והעלו את המחיר.
אז מנהיג חזק.
וזה הגיע לזה ש-80% רצו עסקה, וכל מערכת הביטחון...
אז מנהיג חזק, יודע לעמוד על זה.
גם מנהיג חזק, כן, שיוצא נגד כל התקשורת, נגד 80% מהעם, נגד כל ראשי הביטחון, נגד כל אלה שעברים, נגד כולם, מנהיג חזק, הוא אומר, יופי, איך לא עשית, איך לא ביטלת את אוסלו, תראו מה תראה מה עשו לו, תראה מה, מנהיג חזק היה מבטל את אוסלו, ולא בא בטענות, תראה, רצה לעשות שינוי במערכת המשפט, לתקן אחרי 40 שנה, כן, מה עשו לו? הרסו את המדינה, פגעו בביטחון, פגעו בכלכלה, פגעו בכל, למה הוא לא ביטל את אוסלו? למה הוא חתם על עסקת שליט? היה קמפיין מטורף, אז אותו דבר עכשיו, מנהיג חזק, מנהיג חזק, תעשה לי טובה.
מה אתה מציע לעשות?
אי אפשר להתנהל פה, זה פשוט טירוף מוחלט. טירוף מוחלט איך שהמדינה הזאת מתנהלת. אני לא מאמין שאחרי 7 באוקטובר, אחרי האסון שקרה לנו, עדיין אנשים בתקשורת הזאת מתנהגים בצורה מופקרת, חסרת אחריות.
אבל זה רק מצד אחד?
כן.
מצד, אין לך דברים אחרים.
מה?
אין לך טלי גוטליב, למשל, שביקרת אותה אתמול, כפי שסיפרת לי,
נכון,
ולפספסתי
נכון,
את זה.
נכון, וגם אותה ביקרתי.
מה אמרת?
וגם אותה
אני
ביקרתי, וגם את בן גביר ביקרתי. אני בשני הצדדים מבקר.
מה אתה טוען?
עכשיו צריך לתת, כן. לנהל את המלחמה הזאת כמו שצריך.
כן.
להפסיק להסתכל לצדדים.
אינון.
עכשיו צריך להכריע את חמאס. מלחמה זו מלחמה. תפסיקו להפריע.
אינון. אני כן חושב שצריך לבקר, ולבקר במינון הנכון והמדויק והזהיר במלחמה. אי אפשר
נכון,
לא לבקר.
נכון,
במלחמת
נכון,
לבנון השנייה,
עניינית,
אני זוכר
עניינית,
גם אותך מבקר את המערכת. אני גם זוכר אותך מבקר את המערכת ובצדק. גם, כן, כן.
מלחמת לבנון השנייה,
כן,
קודם כל, זו
כן,
הייתה דילמה.
נכון.
אני הייתי נגד דילמה. ביקורת על המערכת תוך כדי מלחמה.
אוקיי.
אני לא זוכר, לא יודע מה אתה זוכר ממני אוקיי. מלחמת לבנון
זוכר
השנייה.
ממך, אני זוכר אותך כעיתונאי.
אני זוכר שאני התרעמתי על הביקורת תוך כדי מלחמה, למרות שלא הבנתי מה קורה, ובדיעבד הניהול של המלחמה היה כושל.
אני חושב שביקורת יכולה גם להציל חיים, אוקיי? ביקורת יכולה להציל חיים, השאלה כמובן תראה, שנינו יודעים איך זה. בטח תוך כדי מלחמה, מה בין זכות הציבור לדעת לביטחון המדינה? אתה יודע, כל לילה, אני יודע על תקלות, על אירועים שקרו, אני אומר, רגע, אני לא אכתוב. אני אומר לעצמי, רגע, יש כאן משפחות שקולות, הן צריכות לדעת את זה ממני. עכשיו אני אפרסם על התקלה, עכשיו אני אפרסם על דוץ, אני בכלל אגיד את המילה דוץ, או שזה קרוב לזה.
הנה,
אני
חכה שיודיעו
להם. לא, שנייה, לא, זה אירוע שכבר הודיעו להם. וקרו עוד לא מעט מקרים לפני כן. יש לך המון, המון דילמות, אתה יודע על פערים. אנשים אומרים לך, בוא נעשה פעולה כזו, פעולה אחרת. הם לא מודעים לפערים כאלו ואחרים שנמצאים. אז רגע, וגם בהקשר של ביקורת, חלק מהביקורת אתה צריך כן להציף אותה, כי כן טעו, כן שגו, אתה חובט ברמטכ"ל עכשיו, כן או לא, איכשהו כל הביקורת נופלת על חליבה, בשב"כ היא לא נוגעת, לא נוגעת בארצי, אלו יש שורה של תקלות בצבא, אתה יודע מה שבעולה, אם אנחנו לא במלחמה כזו אלא בסבב, אוקיי, אנחנו שואלים שאלות מאוד 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 קשות את הרמטכ"ל לצורך העניין, ולא עכשיו, פחות נוגעים בו, בוא נודע על האמת.
נכון.
בוא נודע על האמת.
נכון.
התקרית
נכון,
של גולני,
בסג'ייה, גם בחליבה עכשיו פחות
שנייה,
נוגעים.
התקרית של שכה של גדוד 17, עם כל הכבוד, אי אפשר היה לגמור אותה בחייל. אי אפשר לגמור אותה בחייל היורה. איפה המפקדים שלו? איפה המגד שלו? איפה המחת שלו? נכון?
נכון.
איפה מעליו?
נכון.
רגע, אנחנו נוגעים או לא נוגעים? עכשיו, יותר מזה, אני אצלך עוד דילמה. מחר בבוקר יבוא אלוף הפיקוד ויגיד ש... הרי ברור לנו שהכוחות למטה לא קיבלו את המידע מהמפקדה של ניצן אלון, אוקיי? הייתה כאן תקלה מלמעלה, לפני שאנחנו נוגעים נכון. בחייל. אתה יכול לבוא היום, מי יכול לבוא למגד או למחת ולהדיח אותם? מי? מפקדי האוגדה שקשלו לפני כן? אלוף הפיקוד? מי יכול? הרמטכ"ל?
אני לא יודע איפה
לא,
זה קרה.
זה לא משנה.
לא
יש להם את התוקף,
זה,
אני שואל, אני מדבר לך על משהו עקרוני, נון. יש להם את התוקף לבוא ולהדיח אותו, הוא יבוא יגיד לו, רגע, אתה בא להדיח אותי? רגע, איפה אתה היית בשביל החודש?
אוקיי,
אתה
עכשיו...
אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין.
יש כאן דברים מאוד מאוד מורכבים, בסדר, וגם איך אתה מציף אותם.
מלחמה זה מלחמה. אז זה שונה. זה מלחמה זה אירוע שונה.
נכון, אבל המלחמה הזו, מלבד המכה המטורפת שקיבלנו, היא גם סינדלה אותנו בלהביא את התוצאה עם סיפור החטופים. זאת אומרת, אתה לא יכול לעצור מחר בבוקר בלי להביא את החטופים. גם אוקיי. אם תחליט מחר בסדר, בבוקר שאתה רוצה.
אבל סליחה, שנייה, יש כן. פה מאמץ עיקרי. להכריע את חמאס ולהציל את מדינת ישראל
ברור,
מאיום.
ברור, כן, חד משמעי, כדי להרחיק את המלחמה יפה, גם מלבנון.
יפה,
בוודאי.
יפה, בתוך זה נכנס העניין של החטופים, שצריך נכון. לשחרר אותם ולהביא אותם לישראל בחזרה, נכון?
כן.
יפה, אני חושב שאנשים לפעמים קצת התבלבלו, כולל לדעתי גדי אייזנקוט ובני גנץ, לדעתי התבלבלו בגלל הלחץ הציבורי.
בוא אני אגיד לך איפה יש כן בלבול, ואני כן, אתמול הייתי אצל אחת המשפחות השכולות, ומישהו אמר לי, יוסי, תראה, סתכל כמה משפחות שקולות יש לנו בתמרון של חללים, ותראה כמה קשב, יש משפחות שקולות שבכלל לא ראיינו אותם, ויש משפחות חטופים שמראיינים אותם פעמיים ביום.
נכון.
ולא נגעו בהם,
נכון,
ולא הגיעו אליהם.
נכון.
והוא נתן לי בוקס בבטן.
נכון.
הוא צודק. נתן לי בוקס
נכון,
בבטן.
כי אנחנו מאבטים. אתה זוכר במלחמת לבנון השנייה, היה אירוע שהיו מתעסקים בטירוף בחיילים שנפלו, ואף אחד לא היה מדבר על האזרחים שנפלו?
כן.
אתה זוכר את האירוע
כן,
הזה?
כן, כן.
כלומר, כאילו לא היה שום משמעות לזה שהיו טילים עפים.
הסיפור למשל בחיפה עם הגרד עם ליד הרכבת.
כן, כן. בצפון היו נופלים כן. אזרחים, נהרגים אזרחים, וזה לא היה מעניין את אף אחד, התקשורת לא הייתה מתעסקת, חייל היה נופל, כולם היו מתרעמים והכל. זאת אומרת, לפעמים כן. אנחנו יוצאים מפוקוס, אותו דבר קורה עכשיו
משמעית.
באירוע של החטופים והחיילים שנהרגים. כולם מתעסקים בחטופים,
צריך לסדר
נופלים פה חיילים, נופלים פה חיילים על הגנת המולדת.
אני אומר לך אתמול חטפתי בוקס לבית.
אז הנה, בסדר, עכשיו אני רוצה להשביע לך משהו שאמר לי גורם ביטחוני. כן, שים לב, אני לא יודע אם ראית את הציוץ הזה שלי אתמול.
מתנצל שפספסתי
כאן ציוץ. אחד, זה ציוץ חשוב, תקשיב טוב טוב לדברים שהוא אמר לי. אחד, בעקבות תורי סוף השבוע, התקשורת הישראלית מסייעת למטרות המלחמה של חמאס. כך הוא אמר, אוקיי? שתיים, תורי סוף השבוע לא מייצגים את עמדות צהל, שבק, שר הביטחון וראש הממשלה. אוקיי? הלאה, שלוש. הלחץ הפנים ישראלי הוביל לצעד מול חמאס במסע ומתן, גרר את הקשחת העמדות של האויב, ופגע במאמץ הצבאי. ארבע. שלב ב' בלחימה יימשך כמתוכנן, ושלב ג' ימשיך את התנופה הצבאית עד להגעה ליעדי המלחמה. פירוק יכולות חמאס והשבת החטופים. חמש, המלחמה תימשך עוד חודשים ארוכים.
אוקיי. טוב.
וזה יודע דבר, בוא, אני לא רוצה יותר מדי לכוון פה חיצים. זה גורם ביטחוני יודע דבר.
נראה לי שעושה קצת הכללה עם כל טורי סוף השבוע. אי אפשר...
אתה לא נחשב טור סוף שבוע.
לא, מה זה, באמת.
אתה לא נחשב פובליציסט.
אוקיי, סבבה.
אתה לא פובליציסט.
אוקיי. יש פרשנים ביטחוניים, לא פובליציסט, כתבתי דעתי על מלחמה.
כתבת טור מצוין, החמאתי לך, אתה כותב ענייני, אתה מבין את הנקודה, אתה מבין, לבך במקום הנכון, אתה מבין את האירוע, יש לך ביקורת, אתה מעביר אותה בצורה עניינית, לטובת האירוע, ולא אנשים שתסלח לי, שנאת נתניהו מעבירה אותם על דעתם, שהם פוגעים בצהל, פוגעים במלחמה, פוגעים, זה כמו שמה שקרה לפני ברפורמה המשפטית, שפגעו בגלל שנאת נתניהו, גם אחרי שהוא ביטל את הרפורמה, והשאיר רק את הסבירות, עדיין פגעו במדינת ישראל, פגעו בביטחון, פגעו בצבא, פגעו בכלכלה, זה אותו אירוע. שנאת נתניהו, כתוב בפרקי אבות נדמה לי, השנאה מקלקלת את השורה. זה פשוט, זה מחלה חזק, אתה יודע, תקשיב לחלוץ, שמעת את חלוץ מה הוא אמר? אולי אנשים פה לא שמעו וכדאי להשמיע להם את זה.
כדאי מאוד להשמיע את זה.
שר, לא שלחתי לך אינסרטים מהם, אתה יודע? בוא נראה, אולי ישמעו את זה מפה, אם לא, אז אנחנו נעביר את זה.
אבל תריץ את זה לסוף, כי הסוף הוא מעניין, לא צריך את כל הדבר.
לא, בסדר. אריק, בזמן ההתנתקות, ודני כרמטכ"ל. מה כל אחד מכם אומר בקצרה על האצבע המאשימה הזו שבא מביבי ומהימין, שאומר ההתנתקות אשמה במה שקרה לנו. לא רק בשביעי באוקטובר, בכל הקטע של החמאס והזה. אם זאת האשמה שהימין החרדלי מאשים אתכם, מה התשובה של כל אחד מכם להאשמה הזאת?
שיש טעות אחת גדולה, שלפני 74 שנים נולד ילד מירושלים. זאת הטעות, היא ואין בלתה.
ואין בלתה, זו הטעות. מה הטעות? מה ההתנתקות? הייתה טעות? לא, מה הטעות היא שנולד נתניהו, זאת הטעות. זה אומר בן אדם שהיה פה רמטכ"ל, אז אני שואל אותך, אם זה רק לא ביבי, זה מחלה חשוכת מרפא,
לא, אני אגיד לך משהו.
שאין לה תרופה.
אני אגיד לך משהו. הוא ועוד כמה אחרים קיצונים במחאה, אתם צריכים לשלוח להם זרע פרחים, הם משאירים את ביבי. אל תתבלבל. אל תתבלבל, הקיצונים, קיצוני המחאה, משאירים פה את נתניהו. מה? לא ברור לך?
טוב, מה השם אתה אומר?
יהושע יוסי.
יהושע יוסי, אין לך שם שני?
יוסי יהושע.
יוסי זה מיוסף?
יושי יהושע, כן. תקשיב רגע, אבל ברצינות צריך לדבר על זה.
השם המלא הוא יוסף?
יוסף, כן, יוסף אמר.
יוסף יהושע, יפה. יוסף הצדיק, קראנו,
כן, לגמרי.
קראנו בפרשה על יוסף, נכון. היה פרשת ויגש.
ויגש אליו יהודה.
כן.
קראים, זכר משהו.
אחת הפרשות היפות בתנך, בתורה. כן. אוקיי, חבר'ה, אני מבקש לא להתחיל להתפזר פה, אנחנו יוצאים לאיזה הפסקונת של פרסומות, ואחרי זה יש לנו רעיונות, אז שאף אחד פה לא יתחיל פה לסגור לי את הרדיו ולצאת מהאוטו, או אני לא יודע מה, להתפנות לעיסוקיו. אין כרגע שום דבר, אנחנו נבקש להתרכז, תודה. שלום, עדי אלוני.
שלום, אינון.
חברו הקרוב של סרן אושרי משה בוצחק, זכרו לברכה.
כן, לצערנו, במוצאי שבת קודש, התפסרנו חברים והמשפחה לנפילתו של אושרי חברנו. אושרי היה נער, זהב, איש משפחה, קצין, שבגיל קטן חונך על פי הערכים של הציונות הדתית. לתת, להתחנך, לעשות, לעזור. אני כאילו מדבר איתכם וכאילו אין מילים לתאר את הקושי, את האתגרים.
אמרת איש משפחה, הוא היה נשוי?
אושרי התארס בדיוק לפני חודש וחצי במהלך האימונים לפני הכניסה לעזה.
ב-22.
ב-22 התארס לארוסתו רביד, משפחת דמתי בקריית שמואל, אנחנו תמונה דתייה בחיפה פה, שככה כולם מכירים את כולם.
אז בוא תספר לנו רגע עליו, שנייה, שנבין מה הרקע שהוא בא. אתה אומר ציונות דתית, התארס לפני חודש וחצי, איפה הוא למד, מה הוא עשה, מה, תן לנו את הפרטים שנוכל
להכיר.
כן, אושרי למד בישיבת פרקי אהרון בקריית שמואל, בית ספר אהרון הרואה, בתי ספר דתיים, ישיבה תיכונית, לאחר מכן התחיל מסלול של הסדר בישיבת פחות בצפון, עשה גיבוש יחתיות והתקבל לסיירת נחל ועשה ויתור על, על הגיבוש שלו, הלך לסיירת, סיים קורס מ"כים, סיים קורס קצינים, ו... יצא לעזה בידיעה ש...
רגע, והוא קיבל צוות, הוא עושה מסלול בסיירת, והוא קיבל צוות, הוא היה מפקד צוות?
היה מפקד צוות, היה מפקד קצין לוחם, והוא בדיוק כמה ימים לפני 7 באוקטובר היה אמור לסיים מסלול.
של החיילים
שלו?
של הצוות שלו, של החיילים שלו. במהלך הלחימה נהרג חייל שלו עדי חרב, ולפני שבוע וחצי אושרי חזר אחרי 75 יום שהוא היה בבית, ישר נסע לבית ג'אן ללכת לנחם את המשפחה של עדי חרב, חייל הדרוזית שלו שנהרג. זה מה שהיה מאוד חשוב לו, גם שהוא חזר, האמא שלו ואחותו הלכו להיות ייצוג בלוויה, אבא שלו הלך לנחם את המשפחה.
רגע, אז הצוות במסלול נכנס לתוך לחימה בעזה?
הצוות שלו נכנס, ובמהלך הלחימה נהרג לו חייל, הוא מסרט נחל, מתחילת הלחימה נחל ספגו עבדות קשות, מהמחת, המגד, הסמגד, ואושרי תמיד היה איתן וחזק, והאור בחברים שלנו...
תשמע, הנחל פה חוטפים משהו מטורף, אני מקבלי כל סדרת הפיקוד, זה מפה, מגד, מחת, מפקד הגדסר, מפקד הסיירת, עכשיו זה מפקץ, חיילים, מה קורה פה?
בסיירת, אין ספק, אבא שלי גם היה בסיירת נחל, וסיירת נחל זה חתיכת יחידה, לוחמת, תמיד הוא אמר לי, חצי בצחוק, חצי בהלצה, שלא משנה מה יגידו, הוא אומר, עדי, תגיד תמיד שנחל עשו את הלחימה. אומר, נחל נתנו בראש, נחל עשו עבודה טובה, תמיד שאלתי אותו, תגיד, אושרי, יש לך איקסים, רק את מישהו, רק את המחבלים? הוא אומר, נדבר על זה אחרי המלחמה, אחרי המלחמה.
כמה זמן הוא כבר שם בעזה?
אושרי היה בעזה מהשבת שלפני 7 באוקטובר, הוא היה מהראשון באוקטובר בעצם, המשפחה שלו בקושי ראו אותו חודשיים.
הם החזיקו את הקו שם, הגצר.
הגצר ממש, כאילו, היו ממש בעורף של העורף, ובאותה שבת הוא הוקפץ מבית ליד, הישר ללחימה.
איך אתה חבר שלו?
אני למדתי עם אושרי מכיתה א', יסודי, חטיבה, תיכון, בן בית, שירי שבת, שירי קודש, להגיע אלינו למשפחה, 6 אחים, אושרי בחור, אחר מכן תליה, בגיל של אחותי.
ממש הייתם חברים לאורך כל הדרך. כל החיים הלכת איתו.
כל החיים, כאילו, הסבים והסבתות אתמול שלו בחו עליי, אני קורא להם סבא וסבתא, כי אני נמצא אצלם כל כך הרבה. זה סבים מקריית אתא, זה סבים וסבתות מחיפה, משפחה ענפה, קצינים, נגדים, אתמול באו המשדודים שלו עם נשקים לבית העלמין, וכל מי שמגיע, חברים שלנו, מוגדת עזה.
הוא נקבר?
עוד לא, ב-11:30, ההלוויה. לא מאחל לאף אחד את הרגשה של לאבד אח, באמת אח, אתה מלווה על ידם לכל כך הרבה שנים, ואני לא יכול שלא להזכיר פה את רביד, הרוסה שלו, של המילה הרוסה, אפשר היום כבר להיות דו משמעות, הרוסה באלף והרוסה בהי, שהמשפחה שלה פשוט... אושרי היה שם באמת נכס, הם כבר התרסו, והיה תאריך לחתונה שהוא במקרה יצא שהוא בעשירי לשביעי, שזה היפוך של התאריך של השביעי באוקטובר, מה אומרים להתחתן בקיץ הקרוב, הייתי אמור להיות המלווה שלו, ובמקום לצערי, במקום שאנחנו מלווה אותו בחתונה שלו, אנחנו מלווים אותו עוד שעה וקצת.
איפה?
בית העלמין בחיפה, יוצאת שיירה של דגלי ישראל, מביתו שבקריית שמואל, המשפחה שלו, משפחה ציונית דתית, פה חשוב לי גם להגיד, שהיו ותמיד יהיו ביקורות על דתיים, על הציונות הדתית, אנחנו שכונות פה ששורצות בקצינים ונגדים, ובאותה שבת שחורה יצאו מפה רכבים, כמויות, אנשים פה עדיין ראו בית, אבא שלי כבר עשה מעל 120 יום מילואים, אנחנו פה רק נועדנו לתת, אבא שלו, של אושרי, תמיד חינך אותו, לאיפה שאתה נמצא, לתת הכי טוב, לעזור הכי הרבה שאפשר, ותמיד יהיה ביקורות עלינו, אבל אנחנו תמיד נהיה ראשונים לנשק, תמיד ניתן הכי טוב, תמיד נעשה מה שאפשר כדי להיות ראויים, ואני מפה פונה באמת לנציגים שלנו למעלה, כי שאחרי בוקר שנהרגו בו עוד 8 חיילים, שתיתנו לנו מנוחה קצת, תנסו איכשהו להקל על המשפחות ועל החברים שמאבדים פה כל שבוע עשרות חיילים, עוד ועוד ועוד. תנו לנו רק איזשהו משהו, מאוד קשה. רוצים כמובן שכל החטופים יחזרו לשלום, אבל מאוד מאוד קשה. הכמות הזאת הבלתי נתפסת.
מה אתה יודע על ההתקלות?
אנחנו לא כל כך יודעים עליה, אבל הבנו שזה היה באזור טובח, בצפון הרצועה. איזושהי התקלות, לא מתפלא, כי אני יודע שתמיד הוא היה ראשון לראות. ממש לפני שהוא נכנס לאז, אני נסעתי אליו למחנה ג'וליס, והבאתי לו עוד איזה שפטורים לנשק, כי הוא רצה את הנשק הכי איכותי, כדי שהוא יפגע הכי טוב. תמיד הוא רצה את הכי הכי, ונסעתי להביא להם משלוחים של בגדים טקטיים וציציות ומה לא, רק שישמרו עליו, והיינו מתפללים עליו, עליו, על כל החברים שלנו, מאוד מאוד מאוד. רק חיכינו שהוא יחזור, ולצערנו, הוא חזר רק לא בדרך שחיכינו לה.
עדי אלוני, חברו הקרוב של סרן, אושרי משה בוצחק, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה
אינון,
תודה
יוצי. תודה. שלום צביקה מור.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אבא של איתן שנחטף לעזה מהמסיבה ברעים בשבעה באוקטובר. איך אתה?
אני בסך הכל בסדר. מאוד 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 שמח על מה שאני רואה, שאת האחווה בעם ישראל, את הלוחמים האדירים והגיבורים שלנו, שבאמת נותנים את הכל כפשוטו, זה מאוד מאוד משמח וממלא אותנו, וגם החיבוק האדיר שאנחנו מקבלים מעם ישראל, גם בארץ, גם בתפוצות, באמת מדהים. ויחד עם זה, כמובן, הכאב, והצער והגעגוע לבן שלי, והכאב על הנופלים, לצערי קברתי כבר 3 תלמידים שלי.
אתה מלמד איפה?
לא, בעבר, לימדתי בעבר. אני עוסק בעשור האחרון, אני עוסק בטיפול בבני נוער.
מה אתה אומר על כל הנושא של הקידום החזרת החטופים? היה עכשיו איזה סוג של ניסיון של ישראל להגיע לאיזושהי התקדמות, וחמאס הקשיח עמדות?
זה אומר שחמאס לא מספיק חלש, לא מספיק פוחד מאיתנו, אז צריך להיכנס בו יותר בכוח.
וכשאתה שומע את הקריאות ההפוכות, אולי נכון לעצור אל מול כמות הנפגעים?
אם אנחנו נעצור עכשיו את המלחמה, אנחנו גוזרים עלינו מלחמה יותר קשה בפעם הבאה. אנחנו צריכים פעם אחת לגמור עם הסיפור הזה. בדיוק כמו להבדיל טיפול אנטיביוטי שאתה לוקח, אז גם אם אחרי כמה ימים אתה מרגיש טוב, אז זה לא מספיק, אתה צריך לזה להשלים את הטיפול. אם אנחנו נראה שאנחנו נשברים עכשיו, בגלל הנופלים שלנו, בגלל החטופים שלנו, אז אנחנו מזמינים את המלחמה והחטיפות הבאות.
למה לדעת לך
מהסיק ש... אבל אם יציעו לך, אם יציעו עכשיו, הניחו עסקה, שאומרת ש... חמאס מוכן לעצור את הלחימה בכלל תמורת עסקה של, לא משנה, הכל תמורת הכל, או בכלל עצירה, חזרת החטופים, אבל בלי מיטוט החמאס, מה דעתך?
בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. אנחנו לא, גם הלוחמים שלנו לא יסכימו, גם משפחות הנופלים לא יסכימו לזה לעשות חצי עבודה. אנחנו לא מוכנים לעשות עכשיו חצי עבודה. מלחמה מסוג כזה שיש לנו פעם ב-50 שנה, אסור לנו לעשות חצי עבודה. ואנחנו פשוט נגרום לכך שהירושה שניתן לילדים ולנכדים שלנו תהיה ירושה מאוד מאוד קשה.
למה לדעתך חמאס הקשיח עמדות?
חמאס מרשה לעצמו להקשיח עמדות כשהוא לא מספיק פוחד מאיתנו, כשאנחנו לא מספיק מתאים בו. פשוט מאוד. זה מאוד מאוד פשוט, אם היינו יותר חזקים מולו, אז הוא לא היה מתנהג בצורה כזאת. אנחנו צריכים פשוט להגביר את מה שקורה.
אתה מדבר על לא חזקים מספיק במלחמה עצמה, לא מספיק נותנים לו בראש, או לא מספיק חזקים ברוח שלנו ובמה שקורה בעורף?
אני חושב שהעורף חזק מאוד, מה שאתם רואים, את ההפגנות במוצאי שבת, זה ממש קומץ קטן. אני חושב שגם מתוך משפחות החטופים זה קומץ קטן שלא מבין באמת את האירוע לצערי. הרוב המוחלט של העם רוצה לגמור את החמאס, ואחרי חמאס להמשיך הלאה עם כל האויבים שלנו, ופעם אחת לעשות סוף לתוקפנות והאכזריות הערבית. ואסור לנו בשום אופן לעצור את הדבר הזה עכשיו.
אתה חושב שההפגנות, אתה חושב שההפגנות במוצא שפוגעות במטרה?
ההפגנות והצעדות וכל השלטים וכל הפרסום וכל הבאנרים וכל המדיה מזיקות פעמיים. קודם כל, זה מזיק לחטופים עצמם שזה מעלה את המחיר שלהם, כי שוב ושוב האויב שלנו רואה שאנחנו לא יכולים כבר לעמוד וסופרים את הימים, ואי אפשר לחשוב על הסבל שהם עוברים שם. ואז הוא אומר, בסדר גמור, נעלה את המחיר. אם הם כל כך לאותים לעשות איתנו עסקה, אז אנחנו נעלה את המחיר, בדיוק לא, כמו בכל מסע ומתן. הנזק השני, וזה גם אני אומר להרבה משפחות שאני מפוגש אותם, גם בארבע עיניים, גם בקבוצה שלנו, שהעיסוק הזה בצרה האישית, בזמן שעם ישראל נמצא בצרה לאומית, העיסוק הזה הוא קודם כל הוא לא נכון מבחינה מוסרית. אנחנו צריכים עכשיו להיות כולנו ביחד, כולנו באותה צרה. אנחנו משפחות החטופים לא יותר מסכנים ממשפחות הנופלים, מכל אותם עשרות אלפי או למעלה מזה משפחות שהבנים שלהם בחזית והם לא ישנות בלילות מדאגה לבנים שלהם. ויש לנו גם את ציבור מאוד מאוד גדול של אחינו ואחיותינו מפונים מבתיהם, וזה מאוד מאוד לא כיף להיות אפילו בבתי מלון במצב כזה. וההדגשה הזאת שאנחנו הכי מסכנים וכולה רק אותנו צריך לחבק, זה פשוט לא מתקבל על הדעת.
אוקיי.
לדעתי.
צביקה מור, אבא של איתן שנחטף לעזה מהמסיבה ברעים בשבעה באוקטובר, תשמע, אתה איש חזק מאוד. איש חזק
אני
מאוד.
אני רוצה משפט אחרון.
יש לך חצי 20 שניות.
20 שניות. האויב שלנו צריך פעם אחת לדעת שאין מחיר גבוה מדי בשבילנו כדי לשמור על העם והארץ שלנו. וכשזה יהיה לו ברור שאנחנו לא רואים בעיניים, הוא יבין שלא כדאי להתעסק איתנו. ולכן אנחנו ניתן עכשיו את הכל.
אוקיי.
זהו.
תודה צביקה מור.
תודה לכם.
תודה. יש לנו עוד שעה, אנחנו ניפגש אחרי החדשות. תודה יוסי יהושע.
תודה אינו.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ויוסי יהושע.
תבין מה אני אומר, אז אתה אומר לי, מה עם מימין, הביקורת מימין? אדרבה ואדרבה.
מה אתה רוצה להגיד?
אם היית רואה אתמול את הפטריוטים אמש, אז היית רואה שנכנסתי גם בטלי גוטליב וגם באיתמר בן גביר, כן? שבן גביר אמר ביום חמישי במהדורה אצלנו שלא תהיה הכרעה. אז נכנסתי בו בדיוק כמו שנכנסתי בסימה קדמון, אותו דבר. כי זה לא מקובל עליי, לא אם זה מימין ולא אם זה משמאל, כן? שלא ידברו במונחים כאלה. עכשיו, הוא יודע שלא תהיה הכרעה, היא יודעת שלא תהיה הכרעה. מה זה הדיבור הזה בכלל? מה זה הדיבור הזה?
אולי מכירים את הבוס?
אנחנו במלחמה.
אולי מכירים את הבוס?
כן, ואז?
אולי מכירים. אולי מכירים, יודעים איך הסתיימו הסבבים האחרונים בעזה.
אבל בסדר, אז אמרו שלא ייצאו לתמרון הקרקעי. אתה רוצה שנכיר לך ציוצים וטורים שלפני התמרון הקרקעי, שלא ייצאו לתמרון קרקעי, יצא לתמרון קרקעי.
גם אני חשבתי שלא ייצא לתמרון קרקעי.
אתה אמרת גם בהפוגה, אמרת לא יחזרו אחרי ההפוגה. חזרו לתמרון אחרי ההפוגה.
נכון.
וחזרו פולון. חזרו, נכון. קראו אותם אחרי ההפוגה,
אני,
נכון?
אני, אתה יודע.
אגב, כן. יש עכשיו דיבור שזה, שכאילו הפסיקו עם החיל אוויר, הפסיקו עם התותחנים, הפסיקו עם הזה, הפסיקו פה. מה, תן לנו איזה פחתת.
תראה, בצמרת צהל טוענים שהם לא הפחיתו. חלק מהכוחות טוענים שיש פחות ריכוך. צריך אבל באמת לבדוק את זה לעומק, ואפרופו דילמות, גם אם אתה יודע את התשובה.
אני מהבדיקות שלי, אני לא שומע כאלה דברים שיש פחות. אין מדיניות כזאת של צהל, זה בטוח, שיש פחות.
זה נכון, ונגיד ואתה יודע את התשובה, והתשובה היא מסוימת. אתה גם צריך לפרסם אותה, לא בטוח.
אתה אומר על המקורות שלי.
לא יודע. לגבי המקורות ולגבי המידע.
אז אני שואל אותך, אז אתה כתב צבאי.
נגיד ואני יודע, הנה אני עונה לך, נגיד ואני יודע ויש איזשהו שינוי כי שומרים א' לב' ואת זה לא עושים זה. כל דבר צריך להגיד, שואל אותך. לא חושב, אני משיט על עצמי במלחמה הזו.
עכשיו אתה משחק אותה כאילו...
אני לא משחק, הפוך, הפוך אני אומר לך. נגיד ואתה יודע שיש בעיות חימושים, כלכלת חימושים, אלף אחד, הרי נגיד, בלי קשר לאירוע הזה. למה אני צריך לנהל איתך דיון על זה?
אוקיי.
למה הוא יבוא? הרי סינואר יושב עלינו.
אוקיי.
כל היום אוסף מידע, פותח את הטלוויזיה, שומע את כולם מדברים.
אוקיי.
למה צריך לדבר על זה?
טוב. אוקיי. מעניין, מעניין שאתה אומר.
אוקיי. אני שמח.
מה השם אמרת?
באמת תודה, אני רומז לך, רומז לך, כל פעם נושאים כאלה, נושאים אחרים, ואתה ממשיך לחפור. אחרי זה אתה שואל על ביטחון מידע, מה אנחנו מספרים לסינואר, מה אויב יודע.
אני כלי שמעביר לך את רחשי הלב של הציבור בטוויטר.
של הציבור בטוויטר.
כי ריקלי נושא פה קמפיין עכשיו.
אוקיי, בסדר, לא צריך הכל... אני לא יודע מה קרה במקרה הזה, אבל באופן כללי אני אומר. צריך להיזהר עם המידע שאנחנו מספרים.
חכמים, יזהרו בדבריכם.
כן, אני לא רואה את חמאס או את חיזבאללה, כתבים באיזה, כתב...
מנהלים את המלחמה של חמאס.
לא, לא רק מנהלים, מבקרים על זה שהשיגו את כוחות רדואן, ולמה פגעו באמל"ח שם, וכבר חצי מהכוח כבר נע צפוניה.
שמעת מה אמר לי הגורם הביטחוני? התקשורת הישראלית מסייעת לחמאס, כן, למטרות חמאס במלחמה.
מה זה התקשורת הישראלית?
תקשורת השמאל.
מה זה התקשורת שמאל ותקשורת ימין? מה? כל אחד עם...
לא,
התקשורת.
הביקורת.
נכון,
הביקורת.
אין התקשורת.
אז אתה רוצה שאני אעבור איתך טור-טור בסוף שבוע? אתה רוצה שאני אעבור איתך טור-טור? כן, בעיתון שלך? אתה רוצה בעיתון שלך שנתחיל?
בוא, עורך העין השביעית.
כן?
עורך העין השביעית, אילון מגל, כן, בום. איך הפכת להיות עורך העין השביעית?
אני העין השלישית, במצח, יש פה העין השלישית, וההודים שמים פה טיקה. אתה יודע מה זה טיקה? זה הנקודה הזאת שהם שמים בין העיניים, כאן במצח. כן, טיקה, טיקה, טיקה. אוקיי, כן.
אמרת לי קודם שתוקפים את ברק חירם. אין לנו קצינים כמו ברק חירם. אין, אין בנמצא.
מה, הוא טוב?
מהטובים שבטובים... שבטובים, גם חרם.
ראיתי שיש איזה אחת, נבה רוזוליו,
כן.
איזה זוות חותם,
שכתבה מה?
שנכנסה בו שהוא בן הציונות הדתית, שהוא...
בן הציונות הדתית.
לא, שהוא ירה שם על, על הבית, ב... איפה זה היה? בבארי.
אוקיי.
והרג שם שבועים וכל...
אני לא יודע מה היא כתבה. כל אחד מוזמן להתחלף עם כל אחד מהמפקדים שסיכנו את החיים שלהם בכניסה לבארי או נחל עוז או לכל מקום אחר, בקבלת ההחלטות תחת אש.
אתה רומז שהיא קשקשנית?
אני לא יודע מה כתבה בכלל, אבל למה זה... לא יודע מה כתבה. כל אחד מוזמן, אם זה נבה, אם זה, לא יודע מי. מוזמן להתחלף איתה.
זה איזה אחת שהיא...
אז היא כתבה. אז היא כתבה.
נערה כאילו איזה רעשנית בטוויטר.
אוקיי, צריך להתייחס לדיון עצמו.
אוקיי.
מה הטענות וכו, אבל אני אומר לך, אין לנו עוד הרבה כאלה.
אוקיי. בוא נדבר קצת על הסיפור.
מה אתה רוצה?
על הסיפור שיצא בוול סטריט ג'ורנל, וכל אחד היה צריך לכתוב כמה הוא יודע את הפרטים, וכמה הוא ידע קודם, וכמה זה כי ידע. וזה על הסיפור שגלנט רצה לתקוף בלבנון, הייתה שם איזו הזדמנות מבצעית, ב-11 באוקטובר.
כן.
אז יצא בוול סטריט ג'ורנל שכאילו ביידן מנע את התקיפה מנתניהו, מה שלא נכון.
מי יוציא את זה שם?
מי?
למה אנחנו גם מתייחסים לכל פרסום בארצות הברית?
כאילו, כאילו זה איזה תורה מסיני,
באמת?
כן.
באמת? מה, אבל יודעים שזה לא מה שקרה. מה, על מה כל הדיון הזה אתמול היה? ידענו מראש שמי שתמך בזה זה גלנט יחד עם הצבא. כל היתר התנגדו, כולל נתניהו וכולל... גנץ וכולל אייזנקוט.
לא, סיפור זה כאילו...
אף אחד מהם גם היום בדיעבד לא חושב שזה היה נכון. אז לא הבנתי מה הדיון, אז ביידן מה בלם אותו והוא יוציא הודעה, בסוף לא יודע.
אתה צודק, יוסי, לפעמים כשאתה צודק, אתה צודק. לא תמיד.
צודק, אתה לא טועה.
לפעמים כשאתה צודק, אתה
לא טועה. אתה לא טועה. כשאתה צודק, אתה לא טועה. אז זה פורסם שם. עכשיו, כל מה שיוצא שם, כותרות פה. אוי, 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 אוי.
אוסטיגר תמייסה. מי שישמע.
כן, אבל מה עם הצפון?
מה עם הצפון? החיילים שם מבואסים, שתדע לך.
תראה.
אתה מדבר עם חיילים שם בצפון?
בוודאי, הייתי גם שבוע שעבר
יצאתי מהתוכנית, נסעתי לשם. הם מרגישים ברווזים במטווח.
תשמע, אני לא מפסיק לחשוב,
מדברים על החורף. הם עצבנים, הם רוצים לקרוע את החיזבאללה.
שנייה. לאט לאט עם הלקרוע ולאט לאט. בטח עכשיו, לאט לאט.
עוד מעט נדבר עם קצין משם.
תקשיב, לתפוס מערבים עכשיו, בבוץ, בעמדות, על הקו, ואני הייתי ביום שמש שם. ואני רק מדמיין מה קורה שם עכשיו, וראיתי מאיפה הם יצאו מאיזה עמדות וכו, וואלה, אני מעריץ אותם, לא מעריך, מעריץ אותם. זה אפילו לא לתפוס, אתה יודע, בעזה עוד הם במבנים, מקורים, כאלו ואחרים. פה זה חוליות קטנות.
בשטח. בבוץ.
בבוץ, בגשם שוטף, בקור כלבים.
בקור המטורף של הצפון.
בדיוק, וממתינים לראות אם תהיה חדירה, כוח רדואן יגיע לפה, ינסה לפלוש למטולה, היה כבר איתה איזה חיסול חוליה לפני כמה ימים שם.
נכון.
שמע, אני מסיר את הכובע, זה אנשים שעשו שם כבר מעל 70 יום מילואים.
אנחנו
ועליהם צריך
פה,
לדבר, ינון, אתה לפני שבוע...
מוחאים כפיים לחיילים שלנו בצפון, כן, שמחזיקים לנו שם את הקו, ואני מדבר עם חיילים שם, הם כולם עצבנים, רוצים כבר שנקסה, הם אומרים לי, אנחנו לא עוזבים את זה עד שאנחנו פותרים פה את הבעיה.
אז רגע, לפני פתרון הבעיה, אתה הבטחת לי שבוע שעבר שאתה מסייע בסיפור של המילואים ניקים. אתה תיכנס מתחת
לנו כעבדת. בסדר, אני מדבר עם בצלאל, מה אתה רוצה?
מה זה בצלאל? כמה זמן אתה מדבר עם בצלאל? למה? במקום כל הציוצים, אני לא יודע על מה לגעות לי בזה, ציוץ ביום על מילואים ניקים. מה עשיתם עם המילואים ניקים? מה תרמתם להם? מה עשיתם לנשות המילואים ניקים? באמת, מה הבעיה לעזור להם? ריבון העולמים, מה החכים שהעסק
יישבר? בוא, אל תציג מצב שהזניחו אותם. לא, לא, לא. זה לא אופר, מה אתה עושה.
סליחה, אז אתה מוזמן, בוא נעשה, בוא נתחיל לעלות מילואימניקים ונשות מילואימניקים. תשמע,
תגיד לסער שיעלה,
כמה יש מצוקות כלכליות, בעיקר עצמאים, אנשים שלהם שלא עובדות או מפסידות ימי עבודה. מה? למה לא מטפלים בהם? למה בכלל צריך דיון על זה? צריך לשאת אותם על כפיים בכלל, מה זה?
בוא, בינתיים עושים להם בחירות על הראש.
בדיוק, זה נראה לך נורמלי גם?
לא, אני חושב שזה בושה וחרפה.
ובצלאל צודק בהקשר הזה.
נכון, זה בושה וחרפה.
כן.
אנשים בחזית.
וכסטודנטים?
וגם לא הבנתי איך רוצים לעשות את הבחירות. מה, ישימו קלפי בסג'אייה? לא הבנתי. מה הקטע, כאילו, בחניון הסלית? מה הקטע? מה זה השטויות האלה? בדרג'ל תופח? תשימו קלפי?
מה התוצאות בדרג'ל תופח?
מה זה השטויות האלה? מה זה הטירוף הזה? בחירות, באמת.
לפני הבחירות, תדאג להם. לפני הבחירות, תדאג להם.
טוב, מה עוד? מה עוד?
אני מבקש לך
ציוץ. רשמתי לי כמה נושאים.
ציוץ ביום. כן, בבקשה.
זה קראנו...
שיש לך השפעה, אתה לא עוזר לנו.
זה בסדר. מה קטן? זה אוקיי. זה אמרנו, זאת נדבר איתה, זה אמרנו... זה דיברנו... מה אתה אומר על יערי ומירי רגב?
מה?
על האיום שלו.
הוא הכחיש אותו?
כן.
נו, ומה אתה אומר? אתה שמעת את ההקלטה?
מה, ברור שזה... זה נו מה, יש גם וואטסאפים, יש סמסים, יש וואטסאפים.
אין לי מה להגן על זה.
אין לך מה להגיד.
כן, אתה כל המכניס לי עם עיתונאי, אני מגן על זה, זה שם אותי פה, מה אתה אומר על האום, מה שכתב, מה, אני, תפנה ליערי, תעלה אותו.
טוב, אז אין לך על מה לדבר, אתה רוצה שאני...
מה, חסר? אני רוצה שעכשיו נפתור.
יאללה, תעלה את אהוד יערי.
אני רוצה...
תעלה את אהוד יערי, זר, תנסה אותו, בבקשה.
אבא שאלה?
ב-50, מה הוא אמר? לא, אבל יכול להיות שהוא עלה על הערבים, לא על הסיפור עם רגב. בוא ננסה לעלות אותו על רגב. שר לא רוצה. שר לא משתף איתנו פעולה.
תגיד.
ראש קשה. גבעתי. אתה מבין?
ראית את החגיגות של הלוחמים שיצאו בסוף שבוע?
איפה?
הביתה, בגולני, צנחנים.
מה זה חגיגות? ראיתי חיילים חוזרים.
לא, טוב מאוד.
כן?
כן, מקווה שכולם יחזרו.
בעזרת השם, שכולם יחזרו בשלום.
יחזרו בשלום, ויחזרו ליחידות.
יחזרו לשלום, צריך להגיד.
כן?
משגעים אותי כל הזמן, לא משגעים אותך דוסים, שצריך להגיד, יחזרו לשלום ולא בשלום. לא, כי בתנ״ך, כל פעם שכתבו בשלום, אז זה לא הסתיים, מי יודע מה, שחזרו לשלום,
בטח שיגעו אותך בכל השנים של ההדתה, עד שחזרת לגמרי.
כל מה שאתה אומר לא טוב.
כן, לא טוב.
כל מה שאתה אומר לא טוב. אתה מבין מה אני אומר? אתה רוצה שאני אקרא לך את המכתב שכתבה הבת של גל הירש? ראית אותו?
לא, אבל שלח. היא גם בסיבוב הקודם יצאה להגנת אבא שלה, בלי לדעת על מה אתה מדבר עכשיו.
כן, היא כותבת לא רע. היא כותבת לא רע. ואני חושב שזה יכול להיות מעניין, ככל שאין לך משהו אחר לדבר
ככל
עליו.
ככל שזה כן, מה אומרת?
כן, אז אני חושב שנוכל להשמיע פה למאזינים את אופרי הירש.
שאומרת מה?
שהיא הבת של גל הירש, שמדברת על הפרסומים האחרונים. תקשיבו מה היא כותבת. הייתי רוצה לפתוח כאן באופן אישי כמה דברים. אשמח מאוד אם תקדישו דקה מזמנכם לקרוא ולשמוע מה באמת קורה. בשבוע האחרון מתפרסמים על ידי חדשות 12 בעיקר פרסומים שקריים על מתי החטופים בניהולו של גל הירש. בתחילת השבוע הם כתבו שגל אמר למשפחות להפסיק את המחאה, וממש אתמול הם כתבו שגל אוסף מודיעין על המשפחות. שני פרסומים לא נכונים.
הם לקחו משפט של גל מתוך ישיבה שעשה עם משפחות החטופים, עיוותו אותו לחלוטין, הציגו את זה כאילו זו האמת, והפכו את זה לכותרת במהדורה, כותרת שקרית לחלוטין, והעידו על כך המשפחות שנכחו בישיבה. בצורה הזאת הם יצרו מצג שווא שלמטה החטופים והנעדרים לא אכפת מהחטופים ומשפחותיהם. ואז אחרי שהנזק כבר נעשה, כמובן שארץ נהדרת חגגו על האייטם השקרי הזה, ועשו מערכון נוראי שמציג את אבא שלי כאדם קר רוח וחסר כל רגש ואמפתיה למשפחות החטופים. נחזיר אותם מתישהו. כי אין בושה ואין מעצורים, ואני לא צריכה להגיד לכם כמה רייטינג יש לערוצים האלה, וכמה אנשים שלא בודקים ולא חוקרים בטח האמינו לזה גם. אני בעצמי ראיתי תגובות של אנשים שאומרים זאת האמת הכואבת. לא, זו לא. וכך השחירו, ושוב בפעם המי יודע כמה, את השם של גל. אז תשאלו אותי, אופרי, למה הם עושים את זה? אני לא יודעת, אולי כי גל מונה לתפקיד הזה על ידי ראש הממשלה, שהרבה אנשים, כולל הערוץ הזה, שונאים אותו שנאת מוות, וכל מי שהשם שלו נקשר עם ביבי פשוט מחוסל מחוק. אשתף אתכם שכאב לי פיזית בלב אתמול בערב כשראיתי את המערכון. כאב לי מאוד. נכון, זו סתירה, זה נועד כדי לצחוק בצורה כואבת. אסור לקחת את זה קשה, ולארץ נהדרת היו כמה מערכונים מוצלחים. אבל חוץ מהבגדים שיובל סמו לבש בצורת העמידה שלו, שהייתה זהה להפליל של אבא שלי, סמיילי, הכל פשוט חטא לאמת, בצורה הכי כואבת שיש. כי מי כמונו, כמו משפחות רבות של חטופים שיעידו, יודעים עד כמה לגל אכפת, עד כמה הוא לוקח ללב וברצינות את התפקיד שלו. אני רוצה לומר לכם משהו, כאחת שהייתה במילואים 51 יום עם הפסקה באמצע כדי להתחתן, ותוך כדי גם הספיקה לבקר את אבא שלה במטה החטופים שנבנה ממש מאפס, גל והצוות שלו עובדים מאוד 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 קשה כדי שכולם יחזרו הביתה. גל לא ישן, בקושי אוכל, לפעמים אני אפילו מביאה לו אוכל שבישלתי ומוודא שהוא יאכל. אנחנו לא רואים אותו כמעט בכלל למשך שבועות ארוכים. הוא נפגש עם מנהיגים מהעולם כל יום, הוא נפגש עם משפחות כל יום, הוא יצמיד לכל משפחה קצין שילווה אותה באופן אישי שידאג לכל מה שהיא צריכה. אין לו כמעט דקה פנויה לשוחח איתי. הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי להחזיר חטופים, ולא הכל תלוי בו למי שטועה. לצערי פשוט אין לאף אחד מושג מה באמת קורה.
Okay.
מה אתה רוצה? למה אתה לא נותן לקרוא בשקט?
ארוך מדי, נו, מה אנחנו?
טוב, אז אני אעצור פה, נו, מה?
בוא נדבר יותר חשוב על...
תתייחס!
בסדר, הבנו. תגיד, את הרעיון עם המגדית ירדן שוקרון קראת בסוף השבוע? כי אתה קורא רק פובליציסטים, דברים שאתה לא אוהב, את הרעיון בשבעים לא קראת.
לא.
על זה אתה מדלג, איכשהו נופל לך תמיד ליד הביקורת, מה התקשורת לא בסדר.
מה אני אקרא? מה אני אקרא? מה זה יחדש לי? מה זה יחדש לי?
לא, דווקא זה דיון מעניין בשילוב סוגיית סביב...
נו בסדר, אוקיי, מגדית, נו בסדר, מה זה יחדש לי?
לא, אבל היא דווקא אומרת, אמירה מאוד מעניינת, שאני...
אתה עשית את
צריכים להיות תנאים מוחלטים לגבי שילוב נשים לוחמות, ולא משנה אם אתה גבר או אישה, אני לא רוצה שום הנחה, נגיד שאני בת וצריכה לרוץ 3,000 מטר ב-10 דקות, אם אני עומדת בזה, אני יכולה להתקבל ללחימה, ואם לא, אז לא אתקבל, זהו, זה מה שקובע, את יכולה להרים 40 קילו וללכת 60 קילומטר, בבקשה, תתקבלי, אבל אל תגידי לי לא, בגלל שאת בת, תרימי רק 30 קילו, זה לא עובד ככה, יש תנאים, צהל מחליט ויודע לבחור. כל הכבוד על האמירה הזו, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות מהרגע הראשון, בשילוב נשים לוחמות בצהל. אני כתבתי אינספור כתבות על זה, ואני תומך נלהב במהלך, אני גם, אבל חשבתי באותה נשימה שאסור להוריד את הרף המקצועי. מה שעשו בתחילת הדרך, ובטח אתה זוכר, שהורידו להם בחלק מהיחידות משמונה מחסניות לארבע מחסניות, שמו להם ספסל כדי לעבור את הקיר טיפוס, לא, לא ככה צבא צריך להתנהל. הצבא צריך להיות פתוח, כל המקצועות צריכות להיות פתוחים לנשים, סליחה, ורף אחיד, עברת, התקבעת לשייטת, התקבעת לסיירת מטכ"ל, עברת את אותו גיבוש כמו הגבר, אין בעיה, תתקבלי, אתה חושב שלא, אתה חושב שיש מקומות שצריך לסגור,
אני לא בטוח שצריך להרבב נשים וגברים ביחידות לוחמות.
אם היא עומדת ברף, למה, מה הבעיה?
שיעשו יחידות של נשים, אין לי בעיה שנשים, אני תמיד אומר את זה באופן קבוע, לכן גם המערכון הזה שעשו לי בארץ נהדרת, לא הבנתי מה הם בלבלים את המוח, אני תמיד אמרתי שאין לי בעיה עם נשים לוחמות, רק אני לא חושב שצריך להרבב נשים וגברים ביחד, זה הכל.
מה זאת אומרת?
כי אני לא חושב
אבל חצי צבא מורבב, מה?
לא ביחידות לוחמות.
סליחה,
לא ביחידות לוחמות.
קרקל, מה זה חצי חצי?
אז קרקל זה לא חצי צבא, עם כל הכבוד.
סליחה, תגיד, כל הגדודים שנמצאות.
חצי צבא, לא גולני, לא צרכנים, לא נחל, לא גבעתי, לא יחידות מובחרות, לא סיירות, לא שריון, לא זה, לא חצי צבא.
יש לך 7,500 נשים לוחמות עכשיו. תחשוב שבמקביל אליהם תמיד הם ביחידות מעורבות.
טוב.
אתה יודע כמה גדודים כאלה יש? אתה יודע כמה יחידות כאלה יש? ועוד לא דיברת רק על המערך הלוחם.
יוסי.
בוא, אני רוצה ליישר אותך בסיפור הזה. ברצינות, בוא, תיכנס גם בתחת לאלונקה בסיפור הזה שנשים לוחמות. אתה טועה פה.
אז אני אמרתי לך
שאני... צריך רף אחיד ושכולן ולפתוח את כל המקצועות
לנשים. נשים וגברים ביחידות לוחמות ביחד, זו דעתי, אוקיי?
אז בוא נפריד את כל הצבא, למה רק לא לוחמות? אז למה ב-8200? בוא נעשה גם 8, בוא נפריד ב-8200, בוא נפריד ביחידות אחרות גם.
כי אני חושב שכשיחידות לוחמות זה משהו אחר, זו דעתי. זו דעתי, מה מפריע?
אבל למה תנמק אותה? תסביר לי.
מותר לי להסביר.
אבל תסביר לי, מותר לך הכל, רק תנמק אותה. אתה מוכן לנמק אותה?
כי אני חושב שבין גברים ולנשים מתפתחים, יש מתח, כן, מובנה, שהוא מיותר להכניס אותו ביחידות לוחמות.
תגיד, והמתח הזה לא נמצא בחמל שהוא משותף? נגיד חמל שחטיבה מרחבית, ביחידה 8200, ואמן מחקר, בחיל האוויר, בקורס טייס.
אני שואל אותך, הוא לא נמצא?
בוודאי, נו, אז מה הבעיה?
אז אני חושב
שאתה מלסגור את זה, אז למה בגלל זה לא לפתוח?
אז אני חושב שליחידות לוחמות להכניס את המתח הזה, זה לא נכון.
אוקיי.
אתה יודעתי, תודה. שלום סרן במילואים גולן דהן.
היי, מה שלומכם?
סמך מפה בחטיבה 226, חטיבת צנחנים במילואים. מה נשמע?
בסדר גמור, איך אתם?
בסדר, אתה בצפון.
נכון, אני פה בצד הצפוני, בגבול לבנון, אנחנו כאן בקו ההגנה הראשון.
מה, תספר לנו קצת מה עובר עליכם. כולם מתמקדים כל הזמן באז, אנחנו, מה זה כולם? אנחנו כמובן ממוקדים במלחמה, אבל גם אתם חשובים לנו, ואתם מנהלים שם קו שהוא גם במלחמה. אז תאר לנו מה קורה.
כן, אנחנו כאן בקרב הגנה. זה קרב שהוא קצת שונה, אבל המטרה שלנו בסוף זה לשמור את ההישגים כאן בצפון, ולמנוע את מה שקרה בשביעי לעשירי שיקרה כאן. אנחנו כאן כמובן להסיר כל איום על המדינה, וזהו, להחזיר את תושבי הצפון לבית שלהם.
מה אתם עושים? איך הפעילות שלכם נראית? עד כמה שאתה יכול לפרט לנו?
אנחנו בקו הכי צפוני שיכול להיות, בקו ההגנה הראשון. אנחנו בשיחים בער, ועושים הכל כדי להגן ולבצע פעולות שימנעו מהאויב הישגים.
מה, מערבים בחוץ וכאלה?
כן, מה שצריך.
בוא נע, אבל קורה ימים, לא?
קר, עטוב.
בוץ?
החבר'ה חזקים, כן, הרבה בוץ.
זה נורא, מי שלא מכיר את זה, זה לוקח המון המון אנרגיה מהגוף.
כן, אבל יש פה חבר'ה חזקים, אני חושב שמילואים זה כוח לוחם מאוד מיוחד, זה אנשים שהם באמת, הם כבר לא ילדים, וזה חבר'ה שמנהלים, עצמאים, ובאמת זה בא לידי ביטוי גם ברוח, גם ביצירתיות של היחידה, ואנחנו עומדים בהכל, החבר'ה כל הזמן עם חיוך על הפנים.
וואלה. תגיד, ואתם מודעים למה שקורה בעורף, בתקשורת, בהתנהלות של הדיונים פה, ויכוחים, או שאתם מנותקים?
אנחנו רוב הזמן בלי טלפון. אנחנו באמת מתמקדים במשימה. העורף מחזק אותנו, זה מה שאנחנו יודעים. אומנם כרגע איפה שאנחנו נמצאים פחות מגיעים דברים בגלל שאין כניסה לאזרחים, אבל לאורך כל הדרך שעברנו ב-70 פלוס ימים האלה, העורף רק חיזק אותנו. אנחנו לא, שוב, בגלל הניתוק, אנחנו לא מסתכלים על התקשורת, אבל בכל מקרה אנחנו דרך לבצע, ואנחנו לא נכנסים לשיקולים, לא של הממשלה או הצבא, אנחנו עושים את המשימה בצורה הכי מקצועית שיש.
אם הייתה לך אפשרות לבחור בין לרדת לעזה או להישאר בצפון, מה הלוחמים היו רוצים?
אני חושב שהמשימה פה היא ברורה. ברור שלוחם תמיד ירצה לחתור לאזור הכי משמעותי, עם הכי הרבה אש. גם מילואים ניקים, בעיקר אפילו. אבל בסוף הקרב פה הוא ברור. אנחנו רואים את האיום בעיניים, ואנחנו מבצעים פה משימת הגנה חשובה. זה לא שיש אופציה אחרת. אם אנחנו לא נהיה פה כוח חזק, אז הם ינסו אותנו.
תגיד, המשימה שלכם ברורה לכם, אתם מחוברים אליה, אתם יודעים מה אתם עושים, אתם מבינים את הרציונל, אתם מחוברים לאירוע?
כן, המשימה מאוד ברורה. יש לנו פרקדים חזקים.
מה יש לכם?
כל מי שמנסה לחדור מסוכל. זה המשימה והיא ברורה מאוד.
הרגתם מחבלים?
היחידה עושה דברים יפים מאוד, כן.
מתבייש, נהיה צנוע.
תגיד, אבל התנאים, העננות, הרפל שיורד, העננים שיורדים, הגשם, הבוץ, מה, זה אירוע?
שוב, אמרתי, החבר'ה יצירתיים, אז בתוך השיחים רואים דברים מאוד יפים. שאפשר לראות אותה מלמטה. מלמעלה זה נראה כמו שיח, אבל מלמטה זה כמו איזה וילה קטנה. אז החבר'ה מתמגנים כמה שאפשר. ואיך שמתחיל הבוץ והגשם, אז אנחנו, החפקים, יודעים להסתובב יותר, ולעבור בין החיילים, ולראות שכולם יבשים ושמחים. וזהו, יש פה מפקדים מעולים שעושים אחלה עבודה. אני בהזדמנות הזאת רוצה להודות גם למפקדים הישירים שלי פה בגדוד, לממפי, למגד, גם לחפקים, החפק שלי שעזב הכל, זה חבר'ה שעזבו משפחה וילדים ועסקים גם, וזהו, לא מסתכלים אחורה. הסתכלות היא רק צפון על המשימה, וכמובן גם העורף, המשפחה שלי, מאיה, הבת זוג שלי ש...
מאיפה אתה בארץ?
אני מתל אביב.
וואלה. ובן כמה אתה?
בן 30.
מה עושה בחיים?
הבת זוג שלי מעצבת סמלות קלה וערב, מאיה, מאיה הכהן. באמת גם אני אגיד לה תודה ענקית.
בוודאי, תעשה לה פרסומת, בוודאי. כן, נצל אותנו, אז, קדימה.
אין כמוה בעולם, היא מספר אחת, והיא נותנת לי את כל השקט, ועצה פה את המשימה. אני איתה ביחד בעסק.
מה, איך זה נקרא, מאיה הכהן?
מאיה הכהן נטליה, כן, סטודיו מאיה הכהן.
איפה הסטודיו?
בתל אביב.
איפה גדלת?
אני מראות.
אוקיי. ואיפה היית בסדיר?
בסדיר הייתי ב-202, התחלתי עד תפקיד מ"מ כולל, אחר כך הייתי מפקץ בבה"ד 1, וסיימתי סמך מ"פ, האמת פה, בגזרה הזאת, לא רחוק.
אני עשיתי טירונות ב-202.
כן, אני יודע.
תגיד, עם איזה קשיים מתמודדים המילואימניקים? שלך ובכלל, אתה נשמע לי מאוד אופטימי וכו', אבל בואו ננסה לעזור לכם, לכם, לבנות הזוג, לנשים.
אז אני כן אגיד בהזדמנות הזאת.
חשוב לנו מאוד לשמוע.
כן, אני עצמאי, כמו שאמרתי, ביחד עם הבת זוג שלי, וכרגע באמת אני רוצה להגיד בהזדמנות הזאת שצריך, יש תורך בפיצוי ועזרה. זה לא סבב קצר שאפשר להוריד את הראש ולספוג. יש פה באמת, אנחנו יותר זמן פה מבבית השנה הזאת. אני גם עושה מילואים, והיחידה שלנו עשתה גם הרבה ימי מילואים לפני. והעזרה לעצמאים היא מאוד חשובה, ויש צורך בפיצוי וסיוע. זה באמת יהיה מאוד חשוב. הסטודנטים, שבאמת רואים את החבר'ה שלהם עוד רגע מתחילים את השנת לימודים, גם הם לא יצליחו... כנראה להצליחו חלקם לחזור עכשיו, בגלל המשימה, וצריך גם להם לסייע, לעזור, לא להשאיר אותם מאחור.
תגיד, מה אתה אומר לגבי הסיטואציה בצפון, איך זה ייגמר?
אין אופציה אחרת. זה ייגמר בזה שתושבי הצפון יכולים לחזור לכאן.
אחרי ש?
זה כבר לא שלי. אני אבצע את המשימה ומה שצריך, אין ספק שזה צריך להיות מצב שבו תושב יכול להיות כאן בבית שלו, עם הבנה ששום אוהב לא יכול לחזור.
אבל זה אומר שחיזבאללה צריך להיות מצפון לליטני, זה אומר שצריך להרחיק אותו בכוח, זה אומר שצריך מסע ומתן, זה אומר שצריך מלחמה, זה אומר מה, או שאתה לא רוצה להיכנס לזה?
אני שם מחממפי פה, אני דרג מבצע, ואני מבין את המשימה שלי. הדרג הגבוה יותר, יש פה מפקדים בכירים ממני, שהם יבינו את התנאיה המבצעית על מנת לאפשר פה את השקט הזה, ואנחנו נתיישר לפי זה, ונגיע לכל הם במילואים בשנת 2024 שנדרשים.
אוקיי. סרן במילואים גולן דהן, סמך מ"פ בחטיבה 226, חטיבת צנחנים במילואים. תודה רבה שדיברת איתנו.
וכל הכבוד לך ול...
תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, יישר כוח גדול.
תודה רבה.
תהיו בריאים, כל טוב.
תראה איזה בחור, לא, כל השיח בכלל לא הזה להתלונן עד שלא שאלנו אותו על בעיות המילואים ניקים.
בסדר, איך הוא אמר, מה היה הכהן?
כן.
מה היה הכהן נטליה בתל אביב?
מי שמתחתן בקרוב.
מי שצריך שמלות קלה, או שמלות ערב, הוא אמר גם, נכון?
כן, כן.
אז פרגנו, מה קרה? אי אפשר לפרגן פה לבן אדם, מה קרה? נותן את כל כולו למען המדינה, לא מבין את האירוע. כל אחד, כל אחת יושבת לי בסמלה שהיא קונה בחנות, לא? קשרו למה היה הכהן.
אמרת המדינה והמדינה שתעזור להם.
שר צודק מה שהוא אמר לי באוזן.
שם?
לא משנה. טוב, שר, איך אנחנו מתקדמים מפה? אנחנו נצא לפרסומות. חבר'ה, תחזיקו מעמד בינתיים בהפסקת פרסומות. שלום, אורלי יצחק.
שלום וברכה.
מנהלת עסקית בקיבוץ מנרה.
נכון.
מה שלומך?
בסדר, עד כמה שאפשר.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אני כרגע נמצאת במשרד שממנה אני עובדת בימים שאני אמורה לעבוד במנרה, כי אין לי משרד איפה לעבוד.
אני שרת שם?
אין אף אחד שם. אסור להיות במנרה בצו אלוף. כל האזור הדרומי והמזרחי, אפילו כיתת הכוננות אסור לה להיכנס לשם. ושאר היישוב הוא, אפשר להגיד, סגור לחלוטין. כמובן שיש צבא, יש כיתת כוננות בשאר הקיבוץ.
מתי היית שם פעם אחרונה?
אני חושבת שמשהו כמו בשבוע השני של הלחימה. בארבע שבועות הראשונים של הלחימה עוד היה פחות או יותר שפוי. עצימות של הנונטטים והפצמרים הולכת ועולה עם הזמן. והתבירות שלהם גם, אז זה ממש מסוכן. בדיוק סיפרתי ליאור שמחה, הגיע אלינו לביקור ביום שישי, והוא היה בדיוק באמצע של מתקפה, וממש לא מומלץ להגיע.
אז איך את יודעת מה קורה בקיבוץ?
כי יש לי את כיתת הכוננות שמדווחת, הרבש גם נמצא שם בכיתת הכוננות, למקומות שהם לא יכולים להגיע, הם מעלים רחפן, את הרחפן אני חושבת שהגדוד מעלה, לא הכיתת כוננות, אבל בכל מקרה, על מנת לדעת אם יש שם שריפות, אם יש משהו שהוא מחויב בהגעה, וכמובן גם עומדת הנזק.
אז מה קורה, אז מה קורה בקיבוץ?
אז מה שקורה בקיבוץ, הקיבוץ בנוי מבניינים, לא רבי קומות, אבל במספר קומות מסוגים שונים, בין 4 דירות בבניין עד ל-15 דירות בבניין, זה מגוון, ומה שקורה זה שיש לנו כרגע פגיעות ישירות, אני ככה מקריאה לך ובודקת את הדיווח שנתן לי הבוקר הרבש, כאשר יש שנראה פגיעות של נונטט ופצמרים, 2, 4, 6, 9 פגיעות ישירות בבניינים. הבניינים האלה יכולים להכיל 6 דירות. אני רואה שהבניין, שעם הכי הרבה דירות שנפגע, שם היו 2 נונטטים ביום שישי, ו-15 דירות יש שם. להגיד לך שמה רמת הנזק, אני לא יודעת. יש בתים שנשרפו כליל, יש בתים שאנחנו אסור לנו להיכנס עד שיבדקו את היסודות שלהם, אבל כל פגיעה אצלנו היא פגיעה שהיא, ההשפעה שלה על מספר רב של בתים, בגלל האופן שבו בנויה מנרה.
אני אגיד לך למה, כי את התראיינת בשבוע שעבר ברדיו צפון,
נכון.
ואמרת ש86 מתוך 155 בתים בקיבוץ מנרה נהרסו כליל.
לא, זה מה שכתבו שאמרתי. אני אמרתי, ואני גם בגלל, אמרתי, אתה יודע, לפעמים אולי...
לא, אבל רק אני אגיד לך שאז, שנייה, ואז וואלה, עשו כותרת מהדברים שלך.
זה וואלה, בדיוק.
ממדי ההרס במנרה על גבול הצפון נחשפים, ואז צביקה האוזר צייץ את זה וכתב, בינתיים בגבול הצפון, 86 מתוך 155 בתים בקיבוץ מנרה נהרסו כליל, ואז אבי בניהו שיתף את זה וכתב, רק להזכיר למי ששכח שמנרה שעל קו הגבול זה הקיבוץ של המיליונרים הפריבילגיים עם הבריכה. בקיצור, זה כבר נהיה, זה כבר נהיה סגה מטורפת. ואז כתב יוני רוטברג, צייץ, רואה את הידיעה הזאת רצה והתגובות בהתאם, מאוד משתדל לא לדבר על מה שקורה במילואים בגלל ביטחון מידע, אבל כאן לא יכול לשתוק. אני למעלה מחודש בהגנה על היישוב, יש 2 מבנים שקרסו, עוד גג, 5 שנפגעו, אין לי מושג מאיפה המספרים האלה, עם כל הביקורת המוצדקת על ההנהגה, צריך להצמד לאמת.
אז אז יוני מאז תיקן את ההערה שלו, ויוני רחוק מלדייק, אוקיי? הוא לא היה בכל מנרה, ואם הרבש נותן לי נתונים, הם מדויקים לחלוטין, כי יש מקומות שבו הוא כתוב, פגיעה ישירה, לא ברור היקף הנזק.
אוקיי, אז זה לא, אז זה לא חמישה, אבל זה גם לא 86 כנראה, כלומר זה לא...
זה 86, לא, לא, אני לא רוצה שתקטין במה שקרה. 86 בתים עברו נזק, בין אם זה נזק היקפי מהדף, בין אם זה נזק...
לא נהרסו כליל, עברו איזשהו נזק.
נהרסו כליל בוודאות.
גם חלון שנשבר לצורך העניין.
לא, אין דבר כזה חלון שנשבר. כשטיל פוגע בבניין, אז מהעדף...
לא, אבל לא פגעו טילים ב-86 בתים.
אבל אתה לא נותן לי לדבר.
סליחה.
אם אתה רוצה לדבר, בבקשה. אוקיי. כאשר אתה אומר חלון שנשבר, זה נשמע שאני באה ושמה ניילון בינתיים, ויופי טופי, הכל מסודר. אז לא. קודם כל, מפגיעות של הנונטק, שהוא כל כך קרוב, וזה פוגע בבית שיש בו 6 דירות, בית אחד נשרף, הוא הרוס כליל, סביר להניח שהבית מעליו או מתחתיו גם כליל, אבל אני לא סופרת אותם, אוקיי? אני קוראת להם פגיעה היקפית, וזה לא שנשבר חלון, מההדף הזה כל הדלתות נעקרות, החלונות נשארים ללא המסגרת בכלל, גשם זלעפות נכנס וחודר לתוך הבית. כל חוטי החשמל בבניין הזה גלויים לחלוטין, והם חיים, אז צריך לנתק אותם. הביוב, אנחנו כבר משהו כמו קילומטר של ביוב, הרוס במקומות האלה. לא, זה לא חלון שנשבר, אני מצטערת. אין לנו, לא דיברנו אפילו פעם אחת על כסף. אנחנו לא רוצים לא למקסם ולא לעשות את עצמנו מסכנים יותר ממה שכבר גם ככה עשו.
ספרי לנו, איפה אתם נמצאים עכשיו? איפה חברי הקיבוץ?
אנחנו נמצאים בבית מלון בנוף טבריה, ואנחנו מבקשים אל מי לפנות כדי לתכלל את האירוע הזה.
מה זאת אומרת? מה זה אל מי לפנות? אין לכם אנשים
שבקר... אל מי? מי אמור לתת לי מענה? ואתה יודע מה? בוא נגיד שזה כמו שאתה אומר, שזה רק חלונות.
לא, לא אמרתי, אני לא, לא...
אז בוא נגיד שאני צריכה רק חודשיים מהרגע שנגמרה הלחימה ואומרים לי, אורלי, תחזיר את האנשים הביתה, אני צריכה לסדר 3 קילומטר כביש, כ-2 קילומטר ביוב, ומעט בתים שנהרסו או הרבה, לא משנה כרגע, איפה אני שמה את האנשים בזמן הזה? זה מה שביקשנו לדעת, אל מי אני פונה. ועוד שאלה, שהיא לא פחות חשובה, מנרה היא ממש לקראת מגן צפון, כי למנרה אין ממדים, פיקוד העורף קיבל את התקציב ואת האחריות לפרויקט הזה.
איך למנרה אין ממדים?
אין ממדים בכלל.
איך? זה בלתי נתפס מה שאומרת.
אבל זה אמיתי. זה אמיתי, יש לנו מקלטים.
יש מקלטים, כן.
יש מקלטים כאשר אנחנו משהו כמו 7 שניות.
כי זה בתים ישנים ומקלטים, בטח המקלטים משנות ה-50 גם.
ממש ככה. באחד הרעיונות אמרתי, טוב, אנחנו לא צריכים ממדים, כי אנחנו מלא לא מספיקים להגיע אליהם. אבל אנחנו בפעתי הפרויקט הגדול הזה, ואני שואלת, כאילו, מה עכשיו אני אמורה לעשות? לפנות למס רכוש.
אם את צריכה עכשיו לדבר
אל... ואז אני עוד הפעם הורסת מחזרה את כל הבתים, כדי לבנות להם את הממד.
אורלי. אורלי יצחק, מנהלת עסקית של קיבוץ מנרה, אם עכשיו את יכולה לפנות לראש הממשלה, מה את אומרת לו?
אני מבקשת לדעת, כמו שיש בדרום תקומה, יש אלוף לכל יישוב, יש מישהו שמתכלל אותם. אני מבקשת לדעת על שולחנו של מי נמצא הצפון, על מנת שאוכל לפנות אליו, להראות את המצב, לדבר ולתכנן את העתיד.
ולגבי הסיטואציה עצמה?
מה זאת אומרת?
איזה פתרון
את רואה בצפון? מה את מצפה שיקרה, כן.
ברגע שתיגמר המלחמה, אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת ליישוב שיקלוט אותנו לאורך הזמן, שבו אנחנו צריכים לסדר את היישוב.
את רוצה את רוצה פתרון צבאי, את רוצה פתרון מדיני, או שאת לא נכנסת לזה?
אני ממש לא נכנסת, אני גם חושבת שקטונתי.
אוקיי.
אני רוצה לדעת איפה אני שמה את התושבים, עד לזמן שאני מסדרת להם את הבית שלהם חזרה.
ואיך הרוח של התושבים?
קודם כל הם כועסים על כל הרעש שיש סביבם, הם כל כך צנועים, הם זזים באי נוחות בכיסא, ואומרים לי, נו, אורלי, בשביל מה כל הרעש, באמת? אמרתי, כי אני לא יודעת להחזיר אתכם, אם אתם יודעים, בואו תגידו לי, אז אין ברירה, אין אף אחד שאנחנו יכולים לפנות אליו, אז אני מציפה את העניין בתקשורת, והם מתגעגעים ברמות על לבית, זה פשוט מדהים. כאילו, אתה יודע, עם כל הקטע הביטחוני, עם חורף הקר בנערה, עם הבתים שמלאים בגשם עכשיו בגלל כל הפיצוצים, אבל זה לא מעניין אותם, הם רוצים הביתה, זה מה שמעניין. אנחנו משתדלים את החברה היותר צעירים, ככה ש... בוא נגיד, הזיקה שלהם היא עוד צעירה לקיבוץ, לחזק כקהילה, לשמר את הקשר כקהילה. 30% נמצאים במלון, אבל השאר מפוזרים, ומנסים לעשות אירועים חברתיים, לשפר את מצב הרוח.
אוקיי.
זה פחות או יותר.
אורלי יצחק, מנהלת עסקית קיבוץ מנרה, שתזכו לחזור במהרה ובשלום לקיבוץ, ובעזרת השם שזה יהיה לשנים ארוכות של שקט.
אמן, ואם מישהו פונה אליך עם תשובה ומספר לך מי זה המשרד שלו אני צריכה לפנות, תחזור אליי.
אוקיי, תודה. להתראות, פרסמות.
יוסי יהושע. יוסי יהושע, הבנו. לא צריך לחזור על כל דבר כל פעם. 10 פעמים.
אתה מבין?
מה אני אומר?
אתה מבין מה אני אומר?
למה הכיסא הזה ירד? מה קרה? אתה עשית לי את הכיסא הטורקי? מה קרה?
קיבלת שיר בהפתעה.
מה שיר בהפתעה?
בוא נראה אותך.
לא, אבל חכה, צריך לדרוח, הוא 4:20.
לא, עשת לך שיר בהפתעה.
בסדר, אבל יוסי, אתה לא יודע איך דברים עובדים פה.
עזוב, אתה לא... יש לך 15 שניות למרוח. התחלת גם את זה להסביר לשים שיר.
אתה לא חכה, הוא יודע מה הוא עושה. אתה אל תיתן פה הוראות, אתה חדש פה. יאללה
הפתעה.
למה הכיסא הזה יורד? מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? לא, תסתכלו עליי בווידאו. זה פשוט, אני הולך ונהיה נמוך, אני הולך ונהיה נמוך, זה פשוט נורא מה שקורה פה. טוב, גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את דקלון, חסידת סחורה. בבקשה. האמת, שיחקת אותה עם הבחירה. שמתי לא מזמן את הביצוע עם, איך קוראים לו, רביד, נצ'י נצ'.
תיסי ברכתי לאמי, אוי אמי דמעתי לא תכירי, מרחוק תשמעי הנחתי. אוי אמי דמעתי לא תכירי, מרחוק תשמעי מרבדי האביב נפרסו, מרבדי האביב נפרסו, הסמיר והדרור חזרו, הסמיר והדרור חזרו, הלכו והיו את קינם, מלפני הדרכים נסגר
תודה לשר פלסטר ויואב כהן שערכו והפיקו, לבני שאולסקי שהיה חייל השידור, ולמיכל קדוש, רעות מתיתיהו ארגון ועמיתי דויק.
אסון המוות יועילה אשוב לראותך עוד פעם אם אסון המוות יועילה אשוב לראותך עוד פעם
תודה יוסי יהושע
תודה לך אינו
שיהיה לכם יום טוב
ימים טובים יותר